חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום לבן כספית, ואני השוטר הטוב. את היחידה הטקטית לחילוץ מיוחד אנחנו מכירים תחת שם הקוד המסתורי 669. היא אחת מיחידות העילית של צה"ל, יחד עם שייטת 13, סיירת מטכ"ל ושלדג. גיבורי האלמונים, פניהם בדרך כלל מושחרות וזהותם אלומה. אם היא עולה לכותרות, סימן שיש צרות גדולות שמצריכות פינוי פצועים והרוגים מאזורי מלחמה ואסון. מעטים מאיתנו יודעים את היקף פעילותה של היחידה הזו מאז 7 באוקטובר, היום בו נחת עלינו האסון הגדול בתולדותינו. מסוקי לוחמי, טייסי, רופאי, מכונאי וגיבורי היחידה הזו עובדים מאז כל יום, כל היום והלילה, סביב השעון, בכל זמן ושעה ומקום ומזג אוויר ונסיבות. חלק מזה קורה תחת אש, הם מוקפצים וטסים ונוחתים וממריאים ומצילים חיים על בסיס יומי, לפעמים על בסיס שעתי ממש. במלחמה הנוכחית היחידה הזו עובדת בקצב מטורף, רצחני, תרתי משמע. היא הצליחה לשבור את השיא העולמי של הזמן שחולף מרגע הפציעה עד להגעת הפצוע לשולחן הניתוח. היא הצילה כך עשרות אם לא מאות חיים מאז השבעה באוקטובר, והיא עושה את זה, את כל זה בצנעה, מאחורי הקלעים, בלי דיבורים מיותרים, וכל זה משתנה כשקורה אסון מהסוג שקרה הלילה. ואז אנחנו פתאום מגלים את הגיבורים האלה. רסם תום איש שלום, איש חניתה ממושב נסרים, ורסם דניאל אלוש מתל אביב. נוחו בשלום, תודה לכם ולכל מי שממשיכים אחריכם להציל חיים כל יום, כל היום.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. בצומת גבעת אסף, שכבר היו בו פיגועים רבים ונפלו חיילים ונרצחו אזרחים, היה היום פיגוע נוסף. מסעית גז גדולה האיצה אל תוך תחנת ההסעה והעמדה הצבאית השומרת עליה, וישראלי נפצע אנוש, נתפלל על חייו. כל גורמי הביטחון מזהירים כי גל הפיגועים גואה ביהודה ובשומרון, ויש המגדירים אותו כבר כאינתיפאדה שלישית. השם לא חשוב, יש מלחמה. צה"ל פועל מדי יום ומדי לילה במוקדי הטרור, בג'נין, בשכם, בטול כרם, בטובס, הורגים מחבלים רבים וגם את מפקדיהם, מפרקים תשתיות, יברחו. הרבה פיגועים נמנעו הודות לחיסולים ולמעצרים. אבל מצעד חיוני והגיוני אחד עדיין נמנעים. הערבים תושבי יהודה ושומרון נעים בחופשיות בכל הכבישים. המחסומים ביציאות מהערים והכפרים כבר פורקו מזמן, ובמנהל האזרחי התגאו שכל ערבי יכול לצאת מג'נין ולהגיע לדרום הר חברון בלי לעבור אף מחסום. אם היו לזה יתרונות מבחינת הלחץ האירופי והאמריקאי כשהגזרה הייתה שקטה יחסית, היתרונות הללו הפכו לנקודות תורפה. וצהל, בגיבוי הדרג המדיני, חייב לסגור מחדש את המחסומים הללו. צריך להיווצר מצב שבו כל רכב פלסטיני בצירים הראשיים בשטחי C נוסע שם רק לאחר שעבר בידוק, ממש כפי שהיה עובר לו היה מנסה להיכנס לירושלים או לנסוע לאפולה. יאשימו אותנו שכביש 60 יהיה כביש אפרטהייד? ממילא עושים זאת, ולכן במלחמה כמו במלחמה.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
כן, רק שאתה... שלום. תשמע... המסעית הזו של הפיגוע מהיום הייתה עושה את הפיגוע, לא היה לו נשק, אתה בודק והוא נוסע, כאילו לא, אי אפשר לסגור הרמטית, והקטע של האפרטהייד גם יכול להיות בעייתי. עוד לא הציעו לנו צווי מעצר, תכף יציעו.
כן, בלי קשר לסגירת כביש 60 או לא, אבל לא יודע אם נסעת לאחרונה על הכביש. גם לא. בלי פיגוע זה נורא. אני... הדרך שהם עוקפים מולך על פס לבן זה...
כי בסוף הכי מסוכן פה זה הנהגים, בואו אחרי כל האינטיפאדות, אבל... טוב, רגע, היית קרפר, נו, מה אתה יכול לספר על 669?
669 מעניינת מבחינת קרפר, כי התקן היה תקן סגן אלוף חיל רפואה. מפקד היחידה הראשון היה אפרים סנה, הוא הקים אותה, רופא.
כן.
הוא לא יודע...
הוא היה גם מגד צנחנים.
הוא היה מפקד הראשון.
נכון, הוא היה גם נכון. מגד צנחנים בו, כן.
אבל אוקיי. הוא היה המפקד הראשון של היחידה, וקרפר, כל פעם שהתחלף מפקד 669, היה צריך להציג מועמד. פעם אחת אני חשבתי שאני מנצח כי הבאתי רופא טייס.
אופה.
רופא טייס.
בינגו.
כן,
אבל נפסדת, אני אומר בלי לדעת.
ומולי שמו, אני יודע, איזה קצין, לא הכרתי אותו קודם, בלי יד. ורמת חיל האוויר, דן חלוץ, אמר לי בדיון, שמע, אני כבר לא יודע מה יותר גרוע, בלי יד או להיות רופא. והוא בחר באדרי, והוא צדק.
או, אדרי.
והוא צדק.
למה אתה תמיד נקלע לסיטואציות המביכות האלה? אדרי, שמי שלא יודע, היה עכשיו ראש תקומה, והוא חזר לדימונה, למפעל הטקסטיל, לוועדה לאנרגיה אטומית, הוא עומד בראשה, וחוץ מזה הוא גיבור ישראל.
נכון.
באמת, איבד יד, אגב, איבד יד יחד עם חסון חסון באיזה תרגיל, התפוצץ להם איזה רימון ביד או משהו.
כן, אבל...
תשמע, אני ליוויתי את 6-9 קצת במלחמה הזו. יש להם עכשיו גם נציגים על הקרקע, לא רק באים במסוק, שלוקחים את הפצוע ודוחפים אותו.
כן.
למסוק שמושך אותו.
כוחות שלהם פעלו ביישובי העוטף בלי מסוקים.
בדיוק.
פעלו בשטח, בחילוצים, מתוך הבתים, טיפול רפואי, עד שהגיעו המסוקים, הוציאו ספר.
ואנחנו נלך לחדשות ונחזור.
עכשיו... 17:00 עם בן כספית ואריאל דעד.
אוי, תשמע, אני רואה את הסיפור על שני הנופלים, ועכשיו ממש בחדשות שלח לי מישהו, אני לא בטוח שהוא רוצה שאני אגיד את שמו, אבל הוא שלח לי את הפייסבוק של דניאל אלוש מאפריל שנה שעברה, מראה את התינוק שנולד, ניקו מיכאל אלוש, ביום העצמאות, יום רביעי, 26 באפריל. כולנו מאוהבים ניקו ומאושרים שאתה איתנו. ועכשיו אבא של ניקו איננו. עורכים ומפיקים, אסף נבו ושני רומנו, אחראי על השידור, שקד וולפין, אבי אשכנזי, שלום.
שלום.
ערב טוב.
אז מה בעצם, אנחנו עוד לא יודעים להגיד למה המסוק הזה נפל, מדובר בבלק הוק, ינשוף, 30 שנה משרת אותנו פעם ראשונה, נכון?
כן, מסוק מאוד אמין, אגב לא רק בחיל האוויר, הוא מסוק מאוד אמין גם בצבא ארצות הברית, גם בצבאות נוספים במערב, הוא היה כבר בהרבה מאוד מלחמות, עיראק, סומליה, בכל המקומות, בהתעסקות...
הבלק הוק דאון זה בעצם זה המסוק הזה?
הבלק הוק דאון...
בלק הוק דאון זה על, 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 על סומליה, על,
כן,
על הצבא אמריק, וזה על שם המסוק, כן, אוקיי. כן.
ובעצם בקרבות, מה שנקרא בהיסטוריה של התרסקות המסוק שלו, אז יש אחד באירוע של החיסול של בן לאדן, אם אתם זוכרים את אותו מסוק שהתרסק ופוצץ,
כן.
ובסומליה היה אירוע נוסף שבו התרסק, וזה האירוע השלישי שבפעילות קרבית מסוק הזה מתרסק, ולכן בהחלט מעורר הרבה מאוד דעות איך מסוק הזה טוב כל מה שקרה, ולכן בחיל האוויר בודקים את זה עכשיו בדיוק מה קרה שם. שני דברים בודקים בעניין הזה, אחד זה או תקלה טכנית או טעות אנוש של צוות המטוס, צוות ההנדסה של המטוס שגרם לאסון הנורא הזה.
ומה שקרה במלחמה האחרונה זה גם ההוראות המבצעיות השתנו לגמרי. פעם שולי הבטיחות להפעלת מסוקים והנחתת מסוקים היו הרבה הרבה יותר רחבים, היום לוקחים הרבה יותר סיכונים, נכנסים למקומות שבמלחמות קודמות לא נכנסו אליהם עם מסוקים, ולכן זה כמעט בגדר נס שלא הייתה תקלה מבצעית כזאת קודם.
נכון.
כן, אני יכול להגיד לך שכחובש בחיל הרפואה, אז במחלת לבנון השנייה היו הרבה מאוד מקרים שמסוקים לא היו נכנסים, ואנחנו צריכים להיכנס להוציא את הנפגעים לאזור בטוח יותר. ואנחנו רואים פה שממש בכל נקודה בעזה המסוקים נוחתים, יש ביטחון לטייסים לבצע את המשימה. וגם כאן, באירוע עצמו, אנחנו רואים שהוא מגיע לציר פילדלפי, לאזור ממש מרחק של מטרים מאיפה שהחייל נפגע, כדי לפנות אותו. אגב, זה לא פעם ראשונה שנחתו שם. בדקתי זה מול חיל האוויר. המנחת היה מוכר לצפי הטייס.
החבר'ה האלה נוחתים בכל מקום, זה גם עם 669, גם עם של דג, שיחידת תהילית של חיל האוויר, פשוט בכל מקום, גם תחת אש. ואני בלילה, לפנות בוקר בעצם, כששמעתי על הדבר הזה, זה בהתחלה דווח על 3 הרוגים.
נכון.
וזה בעצם בגלל שהטייסת, טייסת ותיקה מאוד של, בלק הוק, נדמה לי שהיא גם טיסה את פרחן, שאחרי שחולץ מהזה, אז היא בעצם חשבו שהיא נהרגה, אבל היא הייתה על שולחן הניתוחים, וטפו-טפו בינתיים הצליחו לייצב אותה ולהציל את חייה. זה הסיפור, נכון?
כן, הטייסת היא בעצם סגנית מפקדת הטייסת בעצם. היא טייסת ותיקה, מאוד מעורכת בחיל האוויר, נחשבת לטייסת מובילה, ולכן גם זה השאלות, כאילו, אתה יודע, זיו הקטע של הטעות אנוש, כי באמת אחת הטייסות המובילות בחיל בעניין הזה, מאוד מיומנת. ולקח זמן גם עד שחילצו אותה, כי היא הייתה בעצם נקודה בתוך המסוף. היו צריכים להביא גם את לוחמי פיקוד העורף שמיומנים לפינוי מתוך הריסות, וזה מה שהם עשו במשך קרוב לשעתיים באתר עצמו, במקום שבו התרסק המסוף.
ניסרו את תא הטייס כדי להוציא אותה משם?
מהחלק הקדמי, כן, באיזושהי דרך, בטכניקה.
בעצם גבעתי, הלוחמים של גבעתי, שהמסוק הגיע לחלץ פצוע שלהם, מצאו את עצמם מחלצים את הטייסת שבאה לחלץ אותם. כי הם קפצו למסוק, וזה שלא קרה שם שום דבר מול, מבחינת הפלסטינים, החמאס, שזיהו את זה והתחילו לראות לשם, זה גם נס, סוג של נס.
לא, 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 זה לא נס, כי שמה, בואו, עצמו שנייה רגע, דקה פשוטכם, ברגע שהתחיל האירוע הזה להתדרדר למשהו קרה, מיד עוקדה 162 נפרסה מיד, פרסו שם מערך שלם כדי להגן קודם כל על התא השטח הזה, כדי לא לפגוע לא במסוק ולא בצוות ולא ב...
כן, לעשות להם סטרילי.
ממש, תראי לי...
אמרתי נסבק כדי לקצר את כל זה, אבל אתה צודק לגמרי. טוב, יש לנו שני דברים, פיגוע דריסה סמוך לבית אל וטיל נוטט בקיבוץ דן, בקיצור.
טוב, קיבוץ דן, אנחנו מדברים עכשיו על הסלמה שקורית בשעות האחרונות בצפון. חיל האוויר תוקף יעדים בתגובה, חיזבאללה פוגע בטיל נוטט על מבנה בקיבוץ דן, יש שם פצוע קשה. במקביל הם גם יורים עוד מספר קרוב ל-30 טילים לעבר קריית שמונה ויישובי הצפון. אירוע שמתגלגל ממש בדקות האחרונות וזה לא נגמר. במקביל אנחנו מדברים על אירוע הפיגוע שהיה היום בגבעת אסף, שבו מחבל שנוהג במסעית של חומרי גז מזהה קבוצת חיילים, פשוט מסית את הגיע המסעית לעבר הקבוצת חיילים, פוגע באזרח ישראלי שנמצא שם, הורג אותו, והחיילים שמבחינים באירוע פותחים באש לעבר המסעית ומנטרלים את המחבל. שוב, אנחנו מדברים פה על מפגעים שפשוט לוקשים את כלי הרכב הזמין אליהם, כנראה בנויים על הסתה שהאיראנים מובילים כל הזמן בכל הרשתות החברתיות, בכל המדיות האפשריות ביהודה ושומרון, עושים שטיפת מוח לאנשים שם, ואחד לכמה זה גם פוגע, ואנחנו רואים את הפיגוע הזה, אגב זה פיגוע שהוא דומה לפיגוע שהיה בצומת שומרון, חטיבת שומרון, לפני כחודשיים וחצי, שבה נרצחו שני לוחמי יחידת כפיר, בדיוק באותה מסיבות שרכב גדול פוגע בהם ולאחר מכן נמלט. במקרה הזה הוא לא צריך להימלט, הוא חוסל.
הוא נמלט, הוא גם לא המחבל הטיפוסי, האיש בן 60 בערך.
נכון, והוא גם עובד, המסעית שמתום העבודה שלו, זה בהחלט, אגב בשעה האחרונה כוחות של צהל מגיעים לביתו, מרפים אותו, וכנראה שבשעות וביממה הקרובה הם גם יעשו את הבית הזה.
אבי אשכנזי, תודה.
תודה רבה.
אשר ברק, שלום.
לא ידעתי שפרסמו את מותו, ידעתי
ש... אני עוד לא בטוח שפרסמו, אז בואו נדבר על זה. אשר ברק, שלום.
וברכה.
שלום לך.
חבר ושכן של רב סמל מתקדם, תום איש שלום, שנפל הלילה בדרום רצועת עזה, מנס הרים, נכון?
אמת, אמת.
הותיר אחריו את קרמית, ראיה, ואת יותם בן 13, מאיה וגיא, תאומות בנות 11. מיה וגיא, ואני מבין שהוא במקור מחניתה, גר גם בעין גדי מתישהו, ואבא שלו היה לוחם בסיירת מטכ"ל שנפטר לפני שנה. זה מה שאני יודע עד עכשיו.
נולד בחניתה באמת, לדעתי גדל בכפר ורדים, אחר כך הם היו גם בעין גדי, ולפני 10 שנים בערך באו לכאן. בנו את ביתם.
ומה הוא עשה בחיים חוץ מ-669?
תום ניהל השקעות נדלן בארצות הברית, והיה איש טוב.
ספר לנו עליו קצת.
אז תום הוא מסוג האנשים הנעימים והשקטים, מישהו שאין לו מה להוכיח לאף אחד, תמיד ראשון להתייצב שצריך לעזור במשהו, תמיד נחמד לכולם, מאוד מאוד מתוק עם הילדים, עם הילדים שלו, עם ילדים אחרים, תמיד מסתכל בגובה העיניים. כל מקום שהוא הולך, משל האווירה של ביטחון, עם אדם כזה שלא צריך להוכיח שום דבר לאף אחד, פשוט שם, בחיוך, עם ישראלי טוב כזה.
אני מניח שהוא עשה הרבה מאוד מילואים בשנה האחרונה.
כן, תום היה בן 38, כשאני להגיד היה, כבר בגיל שהעבירו אותו ב-669 לתפקידים של הדרכה, הוא תפק במיון של מועמדים ליחידה.
וגם גיבושים, נכון? עביר גיבושים.
כן, נכון, בגיבושים הוא היה מאלה שמסתכלים ורואים איפה יש פוטנציאל וכדאי לקחת. ועכשיו במלחמה, ממש בשבועות האחרונים, אני מבין נכון, ביקשו ממנו לחזור לדברים יותר מבצעיים, והוא כמו תמיד שמבקשים ממנו מרקל, וזהו.
נסרים זה יישוב מעורב, נכון?
כן, נסרים זה יישוב מאוד ותיק, עלה פה לארץ מיד אחרי קום המדינה ב-50 וקצת, ולפני בערך 15 שנה התארגנה איזושהי קבוצה של חילונים ודתיים, קבוצה מעורבת כזאת אידיאולוגיה, חילי טרופר היה אחד מהמקימים, ובאו לפה כדי לבנות חיים כאלה שהם גם וגם.
אז זהו, אני קורא על תום בהקשר הזה, שכמסר, זה כהצהרה, הם באו לחיות, אני חושב שהוא לא היה דתי, אבל הם באו לחיות ביישוב כזה, כדי להדגיש את המשותף, את החיים, את הדו-קיום וכו' וכו'.
כן, 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 תום התחנך בקיבוצים, והיה פחות קרוב, אנחנו בכיוון יותר דתי, וממש לפני שנה הייתה בר מצווה ליותם הגדול שלהם, והם באו, למדו טלית, תפילין, קריאה בתורה, באו לבית כנסת, מאוד, מאוד בנועם ומאוד מתוך סוג של כבוד וחיבור, לא באיזושהי תחושה כזאת של שהוא צריך איזה משהו, או שמהצד השני צריך משהו, יש לנו מאוד כבוד הדדי ואהבה הדדית. וגם בזה הוא היה כמו בכל דבר אחר, מאוד, מאוד בכיף ומאוד בשמחה, שמח ללמוד, שמח לראות. וזהו.
ופתאום מקבלים בשורה כזו, מה זה עושה למקום קטן, אינטימי כל כך כמו נסרים?
אנחנו לא יודעים הכל מה זה עושה. אנחנו עכשיו פה, תום הוא יחסית מהצעירים, יש אצלנו די הרבה שכבר הילדים שלהם נמצאים, אז הפחד, כשחושבים על מה יהיה, אז מפחדים, חוששים על הילדים. זה ככה בא, זה הפתעה, זה בא מהסיבוב, לא ראינו את זה בא, שקראנו את ההודעה, אז אמרנו, רגע, מה? אנחנו כולם כבר מחבקים כמה שאפשר את קרמית ואת היתומים.
אתם עוד לפני הלוויה, אני מבין.
כן, ממש, ממש, תכף יוצאים ללוויה, ודרך ארוכה לפעמים.
תשמע, כאילו אנחנו בכל פעם מחדש מחפשים מילות נחמה ולא ממש מוצאים. אתה חושב על אישה ועל שלושה ילדים קטנים שנשארו, ועל בחור שבעצם כבר היה מעבר לה, אתה אומר, הם שחררו אותו, והוא כבר מעבר לגיל, אבל הוא מתנדב חזרה בגלל המצב, כי הרי אני חושב ש-669 עובדת מאז ה-7 באוקטובר בהיקפים שאף אחד לא חלם, גם מבחינת ההיקפים וגם מבחינת אורך הזמן. והנה, זה גם עולה ביוקר.
כן, לגמרי, 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 ויש לנו פה גם יועז הנדל, הוא אחד מהשכנים פה, והוא גם אחרי הגיל הקים גדוד, יש לגדוד הזה הרבה חבר'ה, חלק מהחבר'ה מפה, כולנו בגילאים שהם כבר תום עוד היה במילואים, רק העבירו אותו לקו קצת יותר אחורי, חבר'ה פה שהם ממש, ממש בגיל כבר אחרי, וכמובן משפחות, ילדים, שהילדים בעצמם חלקם בצבא,
כן.
וכל הדבר הזה זה מלחמים על הבית, זה לא איזה משהו...
כן, לגמרי. מיני שרים רואים את הבית לכל הכיוונים, מערב, מזרח.
אשר, תמסור את תנחומנו גם למשפחה, ותודה על השיחה הזו.
תודה רבה.
תודה רבה.
תנחומנו.
יובל אילם, שלום.
שלום לך.
שלום.
אז אתה זה ששבר את ליבי לפני כמה רגעים ושלח לי את התמונות מלידתו של התינוק ניקו לפני שנה וקצת ל... דניאל אלוש, שהוא הנופל השני, מ-69, והוא היה חניך שלך.
נכון. דניאל הגיע אליי בעצם לפני 20 שנה, בשנה ה-19, ועשה חייל, היה אחד החניכים הבולטים, והתקבל ליחידה, היינו בקשר לאורך המסלול.
חניך איפה?
חניך אצלי במסגרת הכנה לצהל בהרצליה שאני עושה. הגיע אליי מתל אביב, יחד עם חברים שלו. וחמישה חבר'ה התקבלו ליחידה, זאת אומרת, וסיימו מסלול, וגם מפקד הצוות שלו, אגב, היה חניך שלי שנתיים בוגר יותר.
והוא היה מוכוון 669 מהתיכון? הוא ידע שזה מה שהוא רוצה?
כן, כן. שם לו למטרה, והתאמן קשה מאוד, זה לא רק אימונים, זה גם הרבה שיחות והרצאות, ו... כאב לי הבוקר שקיבלתי את הידיעה בשבע בבוקר בוואטסאפ שמפקד היחידה הפיץ לבוגרי היחידה, אז אני רואה פתאום את השם וזה פשוט קרה אותי, כי בדצמבר האחרון הייתה הלוויה של רום אכט, היה אירוע קשה, אם אתם זוכרים, של שבעה הרוגים, חמישה מגולני כולל המגד ושני לוחמי 669, ורום אחד מהלוחמים הוא גם בוגר שלי. אז היינו בלוויה ועמדתי ליד דניאל ודיברתי איתו ככה, הצדענו ובאנו להוקיר את זכרו של רום, אז פשוט אני הבוקר תופס אותי, פשוט לא יאמן שעמד לצידי, ומחר ב-11 אני מגיע שוב פעם לאותו מקום, קריית שאול.
רק שהוא לא יעמוד לידך.
אל תעמוד ליד אף אחד.
כן.
כמה שנים אתה כבר עושה את זה, יובל, את המכינה המדהימה הזו שלך, צריך להגיד?
תודה. שנה, התחלתי עכשיו את השנה ה-39.
ובעצם אתה מכין את החבר'ה האלה בדרך כלל ליחידות עילית, ליחידות לוחמות בשפיץ.
כן, הם מגיעים אליי מכל הארץ. אני ממש מדבר איתכם רגע לפני שאני מתחיל אימון. מגיעים אליי חבר'ה מביקת הירדן, יש לנו חניך מצפת. מדימונה, מאשקלון, באר שבע, מכל הארץ, שמגיעים הנה שלוש פעמים בשבוע בשביל להתאמן שעתיים, קורת התחת, נוסף להרצאות ושיחות שיש, וחבר'ה פשוט מדהימים.
אתה חשבת פעם כמה מהם במהלך השנים איבדת?
לא חשבתי, אני יודע, 39.
אחד על כל שנה?
כמעט אחד על כל שנה,
כן. הראשון שבהם היה במחזור התשיעי, וזה היה ניר פורז, זיכרונו לברכה.
פעולה של וקסמן. פעולה של וקסמן.
ואז אחרי זה בלבנון, וגם במלחמה הזאת, דניאל הוא בעצם החלל השמיני. נורא.
נורא והיום. תודה ששיתפת.
תודה רבה.
זכרם ברוך, תודה לכם.
סגן אלוף מילואים עמית ויינר, שלום.
שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
מפקד 669 לשעבר. טוב, תשמע, זה מכיוון שזה יחידה שהיא משפחה, אז אנחנו גם לך מוסרים תנחומים. אבל עד כמה, זאת אומרת, כאילו, עד כמה דבר כזה, אירוע כזה חריג, אני לא מדבר עכשיו על מקרה ששני נופלים, כי זה בדרך כלל חריג, אלא אתה יודע, התקלות האלה, הרי זה יחידה שכל הזמן טסה, חלק מהזמן תחת אש, בתנאים לא תנאים, והנה פשוט קורה הדבר שכולם מפחדים ממנו, עד כמה זה חלק מההוויה שיכול לקרות כל רגע?
דבר ראשון, אני חושב שזה לא ייחודי מאוד רק ל-669, אלא לכל יחידה לוחמת, בעיקר בלחימה כזאת אינטנסיבית כמו שיש עכשיו, שנמשכת הרבה זמן ומשתנה. מה שייחודי ב-669 זה אולי המגוון הקשוריות והקצב של הדברים, שצוות לוחמים כזה קטן יכול לשבת באיזה הזנקה או ללכת למשימה, ויכולה להיות רגע בעזה, ויכול להיות שיזניקו אותו עכשיו לצפון לאיזשהו אירוע, ויכול להיות לאיזה מטוס שנטש, תאה שנטש מאות קילומטר מכאן, או בים, או ביבשה, או ביום, או בלילה. מגוון של קשירויות עם גמישות מאוד רחבה. לכן הם נמצאים כל הזמן במין סיטואציה מאוד מורכבת כזאת.
אולי הייחוד זה הייעוד של היחידה, כי זאת יחידת עילית שהתפקיד שלה הוא לא להרוג את האויב, אלא להציל את כוחותינו.
נכון, אבל ההצלה היא באה בכל כך הרבה זוויות, בכל כך הרבה אפשרויות, שצריכים כל הזמן להגיב למגוון סיטואציות. במקרה הזה, שהתאונה שאני לא יודע עליה הרבה יותר מכם, ובטח שלא נדבר עליה.
כן.
בסופו של דבר, כשהלוחמים בתוך המסוק, אז הם בתוך המסוק. אין להם הרבה השפעה, והם שמה, אם קרה משהו, אז הם בפנים. כשהם מוצאים המסוק, אז יש להם את מגוון הקשירויות שלהם, ואת הסיכונים והמצבים שהם צריכים להתמודד איתם. במלחמה הזאת פותח כבר לפני כמה שנים, פותחה גם אפשרות ביחידה לחילוץ שהוא לא רק על ידי המסוק, אלא גם קרקעי ורחוב. זאת אומרת, הכוונה להוציא את הפצוע מאיפה שנמצא הכי מהר, להביא אותו לטיפול רפואי מתקדם, ואז הם לאו דווקא במסוק, אלא רחבים או ברגל.
תגיד, מה, אמרתי בתחילת התוכנית 669, אחת מיחידות העילית, שייטת, סיירת מטכ"ל, של דג, מה מיוחד יחסית ליחידת עילית קרבית אחרת בהכשרה של אלה שמתמיינים ל-669?
מה שמיוחד כאן זה העבודה בצוות קטן, בהזנקה, ושאתה בדקות מוזנק בצוות, בלי איזה נועלי קרב ארוכים ומפקדים וסיפורים, אתה מוזנק בצוות קטן ויכול ליפול לכל מיני דברים. צוות עומד בכוננות ויכול להיות מוזנק למשהו שקרה בים, ביבשה, ביום, בלילה, בכל מיני בצוקים או חומרים מסוכנים, והצוות הזה צריך שיהיה לו את כל הקשירויות, ולפעמים כמה במקביל, כמה קשירויות במקביל, והוא צריך לעשות הכל בעצמו. לכן, ונניח, יחידות אחרות, הן בדרך כלל יותר ממוקדות, הן יותר מתכוננות, יש חפק, יש פיקוד, יש ניהול, פה צוות קטן, הולך עושה משימה, הכל על...
ועל פניו המשימה תמיד, היא תמיד מאולתרת, כי לא יכולת לתכנן איפה בדיוק יפצע לוחם, אתה פשוט כל הזמן מאלתר.
נכון, זה לא בדיוק אלתור, זה בוא נגיד אלתור חכם.
כן,
אתה
ברור.
אתה מבוסס על הרבה טכניקות ויכולות, איך אתה עושה. בוא נגיד ככה, יש לך אבני לגו, סל של יכולות אבני לגו, ואתה כל משימה צריך טק 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 לבנות את כל ה... להרכיב לך את המשימה מבני לגו האלה ולעשות.
יש עוד דבר אחד שהכרתי כייחודי ליחידה הזאת, שיש בה עשרות רופאי מילואים. המון פרמדיקים, וכל לוחם גם מוכשר כחובש. כלומר, נכון, זו כי... יחידה עם יכולות רפואיות.
נכון, כי ליחידות יש שתי משימות עקריות. אחד זה חילוץ, והשני זה פינוי, פינוי נפגעים. בהיבט של הפינוי, באמת מבוסס על הרבה כוח רפואי, הרבה מאוד רופאים מעולים וחובשים ופרמדיקים, והלוחמים בעצמם הם חובשים ברמה מאוד גבוהה. זה בקטע של הפינוי. ויש את הנושא של החילוץ, שזה להגיע אל הניצולת, אל המפונה. ההגעה אליו לפעמים מאוד מורכבת ומסובכת, בשביל להביא אותו לאותם רופאים. לכן יש שתי משימות מקבילות שדורשות קשירות מקבילה. בהחלט.
תגיד, שאלה אחרונה... אתה תיארת לעצמך, אני מניח, אנחנו לא יודעים בדיוק את המספרים, אני שמעתי קצת נתונים, ההיקף שהיחידה הזו מועסקת בו מהשבעה באוקטובר, הוא לא דומה לכלום.
נכון, היא בנויה מצוותים שמתחלפים, שעושים הרבה סבבים, מחזיקה הרבה קוניות בהרבה מאוד מקומות. כשיש עומס כזה גדול, אז כן, זה מאוד עמוס, אז יחידה שמבוססת על הרבה מאוד מילואים, סדיר, קבע ומילואים. כן, הם עובדים סביב השעון הרבה זמן, בלי הפסקה. אפשר להגיד שנוגעים כמעט בכל אחד מהנפגעים, פצועים והרוגים שיש, אז כנראה נגע בהם איזה מישהו מהיחידה הזאת. כן, מאוד עמוס.
כן, נקווה שזו הפעם האחרונה שאנחנו צריכים לדבר בהקשר הזה, סגן אלוף מילואים עמית ויינר, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
אז דיברנו עם מפקד 669 שעבר, ועכשיו מפקד טייסת בלק הוקים, 1-2-3, ינשוף, לשעבר אלוף משנה במילואים אבנר בלקנאי, שלום.
שלום לך.
שלום אריה, שלום
בן. ניחוש פרוע מאוד, בלקנאי זה על שם הבלק הוק?
לא, זה בלקנאי וזה מגיע מבלקני.
חשבתי, כאילו לקחת סכנאי ולהפוך אותו לבלקנאי, אבל אנחנו רוצים שתספר לנו על מסוק הזה, אם אפשר, כי הוא נחשב לאמין מאוד, וזה באמת, אם אני מבין נכון, תאונה משמעותית ראשונה שלו אצלנו.
זה נכון. אז באמת הבלק הוק הוא, אחרי הרבה מלחמות והרבה מסוקים שפיתחו כדי לסייע במאמץ המלחמתי, לפני כ-30 שנה, 40 שנה כמעט, בנו את המסוק הזה שנקרא ינשוף, בלק הוק, שבעצם לקח את כל הלקחים שהיו מווייטנאם והרבה מקומות אחרים, ובנו באמת מסוק עם הרבה הרבה מאוד יכולות כדי לעמוד במשימות ההולכות ונהיות מורכבות יותר ויותר בזדות הקרב שלנו.
הוא בעצם מסוק סער, הובלת כוחות, חילוץ, נכון. פינוי, והיום הוא מסוק קו ראשון להובלות גדולות. יש לנו היסעור שהוא הרבה יותר גדול, אבל הבלק הוק היום עושה את כל העבודה כמעט.
הוא עושה את רוב העבודה, לא רק הוא, גם היסעור טס לא מעט, גם אתמול היסעור טס ופינה חלק מהפצועים של התאונה הזאת.
כי כבר היו הרבה נפגעים, כן.
כן, אז אני אומר, כן, אז אני אומר, מערך המסער, גם הינשופים וגם היסורים עושים עבודת קודש, חד משמעית, כן.
ואני מבין, לא אמרנו שאתה בא לאיתור המופת מפינוי תחת אש, בית השעב, לבנון השנייה, נכון?
זה נכון, ממש בתחילתה של המלחמה, הפינוי הראשון במלחמה.
ואתה יודע להשוות בין הסיכונים שלוקחים לתוך, בין מלחמת לבנון השנייה למה שקורה עכשיו? עושים דברים אחרת?
תראה, בסופו של דבר המטרה שלנו להגיע כמה שיותר קרוב ומהר אל הפצוע, אותו מונח שבוודאי אתה מכיר אותו אריה, שנקרא גולדן אואר, שעת הזהב, שהן דקות קריטיות, שככל שנהיה בתוך השעה הזאת ונביא פצוע לחדר טראומה, נגדיל בצורה משמעותית את היכולת שלו גם לשרוד וגם להחלים מהפציעה שלו. אז בסוף אנחנו מנסים להגיע הכי קרוב שאפשר, ובסוף לקחת מסוק הזה שהוא לא קטן, ולהביא אותו ממש למקום הכי קרוב שבו נלחמים כוחותינו. זאת משימה מאוד מורכבת, זאת משימה מאוד מסוכנת, והערכיות שלה היא גבוהה אל מול הערכיות של להציל חיי אדם.
תגיד, קודם כל, לא אמרתי בשיחה הקודמת, הייתי צריך אולי להגיד את זה, ש-69 במלחמה הזו מצליחה להביא את הפצועים מרגע פציעה לשולחן הניתוחים במינימום זמן של כל הזמנים, בכל החילות, בכל המלחמות.
כן, אני רק אתקן ברשותך, בן, ואני אגיד, אתה אומר ש-69, אני אומר, אנחנו צוות משותף, מסוקים כן, 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 ולוחמים, כן. הם ביחד, הם לא מגיעים לבד, נכון? אנחנו ביחד צוות אחד של טייסים, חונאים מוטסים ולוחמים מהיחידה, והמשימה היא משותפת, לעשות את זה כמה שיותר מהר.
אז אני מקבל באהבה את התיקון.
כן, במלחמה הזאת זה קורה בקבועי זמן, שבאמת אנחנו מצליחים להציל הרבה יותר חיים, חד משמעית, כן.
ומה שרציתי לשאול לסיום זה, מה עובר על טייס, האם יש איזשהו מניואל? איפה אני יכול לנחות ואיפה לא? האם פה זה מסוכן מדי, כן תחת אש, לא תחת אש, מה הטווח ביטחון, או שבעצם אתה מגיע ואתה לוקח סיכונים ומאלתר לפי אני לא יודע מה.
תראה, זה יכול להיות גם וגם, באותו פינוי שאני פיניתי במלחמת לבנון השנייה, הגענו למקום שלא תוכנן בשום דרך. אני לא אגלה סוד צבאי גדול, שרוב הפינויים שקורים היום מאז, קורים בתוך מקומות שתכננו אותם. נאמר קודם גם שכבר נחתנו במקום הזה נגיד בעבר, זה רק אומר, דרך אגב, שרמת הסיכון גבוהה יותר, מכיוון שכבר יודעים שהיינו שם במקום הזה. אנחנו מנסים להיות יצירתיים, ואנחנו מנסים לעשות כמה שיותר, ובמקרה הזה, כמו שגם אמרתם נכון, הפעם התחלפו קצת היוצרות, וגם לוחמי יוגדה 162
כן.
עברו לנו לחלץ עצמנו, וגם להם מגיע תודה גדולה על מה שהם עשו למען הטייסים והלוחמים במסוק הזה.
אלוף משנה מילואים אבנר בלקנאי לשעבר, מפקד טייסת 123 ינשוף, ובעל עיטור המופת, תודה.
תודה
רבה. יש החלמה מהירה ובשורות טובות, בבקשה.
תודה. ברק רביד, מה קורה?
ערב טוב.
אהלן, מעניינים.
כמה יצא?
אני חושב שיצא, האמת היא, אני יודע, 2-0? 2-0 לטובת הריס?
זה תוצאה שאתה מכיר מצוין כאוהד הפועל כפר סבא, אבל נגדך.
לא, לא, בן, כנראה, הפועל כפר סבא זה 4-0 נגדי.
טוב, אני מדבר עם הפועל תל אביב, כן.
פרשנים אמרו שאם האימות בין ביידן וטראמפ היה נוקאוט, אתמול לא היה נוקאוט, היה נקודות.
לכן אמרתי 2-0, כן? 2-0
זה ניצחון מוחץ.
לא, לא, אז ארי, אתה לא מבין כדורגל, זה הבנו כבר, אבל הבנתי למעט, ארי צודק בקיצור.
עזבו, זה, האמת היא, צריך להגיד, בסוף, האימות הזה, השפעותיו מוגבלות, כן, צריך לזכור שההבדל הגדול בין האימות הזה לבין האימות בין ביידן לטראמפ, שבאמת, ביידן קרס באימות ההוא, לא רק לא רק, הוא לא קרס רק מבחינת האימות מול טראמפ, אלא הוא ראו בדיוק, זה האימות שהוכיח את כל הטענות נגד ביידן ומצבו הבריאותי או הגיל שלו, הדברים האלה, פשוט ראו את זה על המסך בצורה הכי הכי ברורה, וזה
חיצר
את הקריירה הפוליטית. אבל עוד פעם, זה לא היה נוקאוט, אבל זה לא היה נוקאוט שטראמפ נתן לביידן, זה היה ביידן נתן לעצמו. עכשיו, מה היה כאן באימות הזה? בעיקר ראינו את טראמפ בערך באותה התנהלות ובאותו אותם ביצועים כמו באימות נגד ביידן, אלא שפשוט בצד השני הייתה מישהי שהייתה עם קצת יותר אנרגיות, עם קצת יותר לא קצת, הרבה יותר צעירה, ושהתמקדה מהרגע הראשון בהתקפות על טראמפ, וטראמפ מצא את עצמו נאלץ יותר ויותר ויותר לשחק הגנה, מה שבדרך כלל הוא לא רגיל, ולכן ראינו אותו קצת יוצא מבלנס, ולכן בסוף התוצאה הסופית הייתה שקמלה האריס ניצחה באימות. אבל עוד פעם, המשמעות של הדבר הזה בסוף על מצביעים, בעיניי היא לא גדולה, במיוחד כאשר אנחנו מסתכלים פה על קבוצת מצביעים מאוד מאוד קטנה ומצומצמת, אוקיי? בסוף מדובר על כמה עשרות אלפי אנשים בפנסילבניה, אוקיי? על זה הבחירות, על זה הבחירות, והשאלה היא מעלה כמה עשרות אלפי אנשים האלה, הדבר הזה השפיע, אני לא בטוח.
שאלה טובה, והאם טיילור סוויפט תשפיע עליהם?
אגב, גם זה, לכאורה זה נראה לנו, אוקיי, טיילור סוויפט, הסלבריטי נאמבר 1 באמריקה, הזמרת הכי חשובה באמריקה, הכי פופולרית, אבל בסוף, אנשים, כן, אנחנו נוטים לפעמים לזלזל במצביעים. אני לא חושב שמישהו משנה את הצבעתו לגבי נשיא ארצות הברית בגלל האינסטגרם של טיילור סוויפט. זה נחמד, זה מה שנקרא הישג מורלי חשוב לקמלה האריס, אבל לא על זה יקום ויפול יפלו הבחירות האלה.
כלומר, אם אייל גולני ישיר את הג'ינגל של יאיר לפיד, זה לא יוסיף לו המון מנדטים אצלנו.
דווקא לא חושב.
אני חושב שעוד פעם, יש לזה איזה דברים שהם בשוליים, שהם זה, וכשאתה בקמפיין בחירות, מה שנקרא, אתה לוקח מה שאתה יכול, כן? כל דבר הכי קטן, אבל בסוף השורה התחתונה היא שאחרי האימות הזה יש דבר אחד שאנחנו יודעים. יש טקו, אנחנו עוד לא יודעים אם האימות הזה שבר את הטקו, זה מוקדם מדי לדעת, ומה שברור הוא שטראמפ הוא ודאי במרוץ בכל הכוח, וסיכויו טובים, והאימות הזה הוכיח שגם קמלה האריס היא עדיין בכל הכוח בתוך המרוץ הזה, וגם סיכויה טובים, וזה בסוף, כמו שאמרתי, ימדד על כמה עשרות אלפי קולות בפנסילבניה, על זה הבחירות האלה, שזה נורא מצחיק, כי זה מדינה של 350 מיליון איש, ובסוף מספר המצבים שיחריעו אותה זה כמו המצבים בפתח תקווה.
יהיה עוד אימות או שזה האחרון? טראמפ ייזהר מי...
אני אופתע, כן, אני אופתע מאוד אם יהיה עוד אימות, אנחנו פחות מחודשיים לפני הבחירות, נראה לי ש... אני לא מאמין, לא מאמין.
ברק רביד, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
אריה, רק שתדע, אני דווקא חושב, נניח, זה דמיוני, אבל אם אייל גולן מביע תמיכה בלפיד או בגנץ, זה משמעותי. אתה יודע למה? זה ממעמקי הבייס של הצד השני, זה בן אדם עם השפעה עליהם הרבה הצער. סתם תיאורטי.
יודיעו עליו בוגד, דין רודף יוציאו, וזה לא יזיז מנדט.
טוב, סליחה, חוזר בי. דוקטור חמי רוטנברג, חבר סגל בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון, שלום.
ערב טוב.
שלום רב.
יש לך שני קרדיטים בשיחה הזו, לוחם מילואימניק בחטיבת אלכסנדרוני שעשה מעל 200 ימים מאז השבעה באוקטובר מצד אחד, וקיבלת עכשיו מענק מחקר יוקרתי של 6 מיליון שקל מהאיחוד האירופי, והמשימה שלך בארבע וחצי דקות שיש זה להסביר לאריה, אצלי אין לך סיכוי, מה המחקר?
לפני כן יש לי עוד שאלה, אתה פשוט ביקשת מהחבר'ה, תחפו עליי רגע, אני צריך להגיש גרנט, ככה זה עבד?
פחות או יותר, כן, חלק עיקרי מהכתיבה של הגרנט פצעה במוצב בצפון הארץ. אז ככה, בין הקפצה להקפצה, שחלתי קצת עבודה. המזל שלי שהרבה היה מוכן עוד מלפני השביעי לאוקטובר, אז יכולתי להתבסס על משהו כתוב. אבל כן, היה מאתגר ההגשה.
אז עכשיו, אנחנו יודעים שיש כל מיני אלקטרודות ששוטלים במוח, ואז אדם משותק יכול להזיז את היד או את הרגל, זה סוג אחד של ממשק, אבל הממשק שאתה מדבר עליו, של שיקום רקמות עצביות, הוא בכלל ברמה תאית, אני צודק, ברמה של התא.
כן, אפילו האמת יותר מזה, הרעיון בעצם החדשני של המחקר שהצענו, זה בעצם לפתח את המין מערכת או פלטפורמה שתאפשר לנו לגרות בצורה חשמלית, לחשמל או גירוי מכני, כלומר למתוח או לכווץ, אפילו אזורים שונים בתא, כלומר בעצם רזולוציה תא-תאית, אפשר לגשת לנוירון תא ארוך כזה ששולח איזה מין זרוע כזאת ירוקה קדימה, אז הרעיון שנוכל לשפעל או את ה... גוף התא, או איזשהו חלק באקסון, או אפילו בקצה, בסינפסה, בקצה הרחוק שלך.
בסינפסה איבדתם אותי שניכם, תקשיב רגע.
זה לא יומד, זה צריך להיות חוט חשמל נורא דק בשביל להכניס אותו לתוך הסינפסה.
אני מבין בקבל מעריך שרבים עליו כשמתגרשים. תגיד, דוקטור, אגב, קודם כל הבן שלי עושה דוקטורט בחקר המוח, זה להשתיק את שניכם, אבל... איך האירופים פתאום נותנים כסף? מה, הם לא שמעו שאנחנו מדינת אפרטייד וג'נוסייד וכאלה, או שהם לא יודעים שהייתם במילואים?
קודם כל, אני לא חושב שהם יודעים שהם היו במילואים, זה לא איזה משהו שצהרתי עליו שם בעסק הזה. אני כן חייב לציין שעם כל, אני לפחות מרגיש ברמה האישית שהמון מההטייה הזאת היא וקצת הקקפוניה הזאת שיש באקדמיה בארצות הברית ובאירופה בכלל, יותר נחלתם של, הייתי אומר, מדעי הרוח והחברה. אני לא רואה את זה ולא, במודע שלא מרגיש את זה, בכל ברמה האישית. אני יודע שיש כמה מקרים שאולי כמה אנשים שיעידו אחרת, בתחומים של הסטם, של ההנדסות, של מדעי החיים, של המדעים המדויקים, אני לא רואה את זה, לא מרגיש את זה. אנשים
שכך.
את ישראל, מעריכים את ישראל מאוד מאוד תומכים.
כשאני למדתי רפואה, ידענו שאם תא עצב מת, אז הוא מת ואי אפשר לשקם אותו. אתה בעצם נלחם על איזה מין גביע קדוש חדש של שיקום מערכת עצבים, של צמיחה מחדש של תאי עצב?
כן, אז בעצם תאי עצב מתחלקים לשני סוגים של תאי עצב. אחד זה מה כמו שאתה אמרת, את מערכת עצבים ה... מרכזית, המוח ועמוד השדרה, שאתה שם לא יודע להשתקם בכלל. אנחנו מקווים שגם זה יוכל לעזור גם בכיוון הזה. יש המון עבודות היום בעולם שמנסים בעצם לעשות רגנרציה של חוט השדרה. אני כרגע דווקא מתמקד יותר בתאים של מערכת העצבים ההיקפית, שזה תאים, לדוגמה, כל העצבים שיש לנו במערכת העצבים...
שאריה מעצבן אותי בתוכנית, זה העצבים האלה?
זה העצבים פריפריים.
זה העצבים של מערכת העצבים המרכזית.
לא, אין לו.
אין לי איך לעזור לך.
תגיד, יש, אני הורס פה את כל השיחה בין שני המדענים האלה. בקטע של אחרי סטרוק ולחדש את המוח, זה קשור?
בלונגרן אני מקווה שכן. כרגע הדברים שאנחנו מסתכלים על פציעות של מערכת עצבים ההיקפית, כמו תאונת דרכים, פציעה ברגל, יש פציעה נוירונלית ברגל, כל מערכת העצבים שמקום הפציעה ומטה, בעצם אין עצבים יותר. אי אפשר לשלוט ברגל, אי אפשר לחוש. אז מה שאנחנו רוצים זה, המערכת עצמי חייבת להתחדש. עכשיו היא מתחדשת.
פגשתי, נגמר לנו הזמן, פגשתי פצוע בשיקום שיבא שהשתילו לו עצבים. והתחלנו איזה שישוע, זה על זה. שמע, דוקטור רוטנברג, שיפרת לנו את המצב רוח, תודה על השיחה
הזאת. תודה רבה,
ברצינות.
ברצינות, עורכים ומפיקים אסף נבו ושני רומן, עורכי השידור. שקד וולפין, עורכי הדיגיטל, ראות, מתיתיה אורגון, ירון, זאבי, ואחיד, לוק. קופון ומליני ככן בספורט. נגמר לנו בקשר הזה השבוע.
יום ראשון, אני מקווה שיותר טוב. להתראות.
גם אני, להתראות.